פיזיקלי עם דוקטור שי וייסברג.
שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לעוד פרק של פיזיקלי, הפודקאסט על פיזיקה שמאחורי אלביט. אני שי וייסברג, היום אני מארח את דוקטור אנה. שלום אנה.
שלום.
מה שלומך?
בסדר, מאוד מתרגשת להיות פה.
כן, זו סיטואציה קצת מלחיצה ומרגשת. אנה היא דוקטור לפיזיקה, סיימה את לימודי הדוקטורט שלה לפני כ-4 שנים, ומיד עם סיום הדוקטורט שלה, היא הגיעה ישר לאלביט, והיא נמצאת באלביט בצוות לייזרי סיר, מאז שהיא התחילה לעבוד. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לומר שאנחנו מקליטים את הפרק הזה בקוקפיט, בית פודקאסטים חברתי, שבין היתר מעסיק ומשקם מתמודדי נפש באמצעות העיסוק ברדיו ובפודקאסט. אז אנה, איך הימים שלך נראים בתור פיזיקאית באלביט?
אז הימים שלי הם מאוד מגוונים. חלקם עסוקים להיות במעבדה, לבצע ניסויים, לבנות לייזרים. בחלקם אני עושה אנליזה. וחלקם גם מתמקדים בפיתוח רכיבים חדשים עם עוד חברות אחרות בתעשייה או באקדמיה.
אוקיי, אז אמרת, העבודה שלך היא בעצם מחולקת כזה לבין עבודה במעבדה, לעבודה מול מחשב, סימולציות, אנליזות. בואי קחי אותי ככה לאיזה יום במעבדה, מה זה אומר?
אז כל פעם שאנחנו בונים למשל איזה, אנחנו כמובן מנסים לחדש. אז אנחנו בודקים את הרכיבים שלו, בודקים מה התכונות שלו, האם אנחנו מקבלים בקונפיגורציה החדשה תכונות שרצינו, אולי תכונות שלא רצינו, אולי תכונות שלא רצינו, אבל במחשבה שנייה אפשר להשתמש בהם.
אוקיי. ואת חברה בעצם בצוות לייזרי סיב?
כן.
יש לנו פרק מתוכנן על הנושא הזה, אבל בואי תגידי באיזה כמה מילים על מה זה, כדי שהקהל המאזינים גם ידע.
אז לייזרי סיב, כמו שזה נשמע, זה לייזר שמתקדם בתוך סיב אופטי. קצת דומה למה שקורה היום בתקשורת, באינטרנט, אבל קצת שונה, כי בעצם מדובר על סיבים מאוד מיוחדים, שמאולכים על ידי כל מיני חומרים מיוחדים, שמאפשרים לנו תכונות מסוימות בלייזרים האלה.
וכשדיברתי איתך על הפרק היום, את רצית להביא תופעה מיוחדת, שהיא לא לינארית, אבל בואי נגיד קודם כל, לפני שאני אומר מה התופעה, מה זה בדיוק תופעה לא לינארית?
אז יש לנו כמה וכמה תופעות לא ליניאריות בפיזיקה. הכוונה ללא ליניארי זה בדרך כלל לא ליניארי עם העוצמה. זאת אומרת שבעוצמה נמוכה, אנחנו בכלל לא מרגישים בתופעות האלה, הן זניחות לחלוטין, אבל ככל שהולכים ומעלים את העוצמה, ככה התופעה הזאת נהיית יותר דומיננטית, ויותר מזה, באיזשהו שלב היא גם מתחילה להשתלט על התכונות של הלייזר. ואז במקום לקבל את הלייזר שאנחנו רוצים, אנחנו פתאום מקבלים איזשהו יצור אחר שמתנהג אחרת לגמרי, ולמעשה כבר לא לייזר.
אוקיי, ומה התופעה לא לינארית שאנחנו הולכים לדבר עליה היום?
אז היום אנחנו נדבר על Stimulated Brilliant Scattering, או בעברית.
תמיד פחות, נשמע פחות טוב.
כן, בעברית פיזור ברילואן מאולץ.
אוקיי, אז זה מורכב פה משלוש מילים שאומרות הרבה דברים. בואו ניקח את הדבר הכי פשוט מתוך השלוש, ברילואן. ברילואן היה פיזיקאי מפורסם, שיש על שמו כל מיני תופעות בפיזיקה. הוא ידוע בעיקר מתיאור של פיזיקת המצב מוצק. מי שמכיר אזור ברילואן, אז זה אותו בן אדם.
נכון, ברילואן בעצם היה מדען, חוקר, שפיתח הרבה תיאוריה והבנה לגבי התנהגות של חומרים. התנהגות של חומרים כשיש להם אינטראקציה מסוימת, התנהגות של האטומים בחומר, וכבר מעצם השם שלו אפשר להבין שזו תופעה שנוצרת כשיש אינטראקציה בין אור לחומר. כלומר, כשהאור מתקדם בתוך חומר מסוים.
נכון. אז יש לנו פיזור ברילואן מאולץ, ברילואן דיברנו עליו, זה הפיזיקאי. מה זה פיזור?
אז בואו נדבר על מה קורה כשאור פוגש חומר. בעצם אוקיי. יכול לקרות לו שלושה דברים. או שהוא עובר את החומר, זאת אומרת, הוא פשוט עובר לצד השני. או שהאור נבלע בחומר, או שהאור מפוזר או מוחזר מהחומר. עכשיו, כמובן שמה קורה זה תלוי בחומר עצמו ותלוי בצבע של האור. אבל האמת שבעולם שלנו שלושת הדברים קורים. כי אנחנו חיים בעולם לא מושלם. וגם בכל חומר הכי נקי שתיקח, תמיד יש זיהומים, תמיד יש אטומים שהם קצת לא במקום. וזה גורם שגם חומר שהוא שקוף, למשל, לצבע אור מסוים, יש לו סטטיסטית סיכוי מסוים לבלוע חלק מהאור, וסיכוי מסוים גם לפזר חלק מהאור.
אוקיי, שבואי ניקח את הדוגמה שכולנו מכירים, נניח חלון. אני מקרין על חלון עם פנס חזק, אז חלק מהאור יעבור דרך החלון הזה. החלון הזה גם יתחמם, שזה בעצם הבליעה, וגם אם נעבוד בצורה נכונה, אנחנו יכולים גם לראות השתקפות, שזה בעצם החזרה. אז יש לנו פה גם פיזור, החזרה, גם הבליעה, חימום, וגם המעבר של האור דרך החלון.
נכון, אז בעצם כשהאור נבלע בחומר, הוא נותן אנרגיה לאטומים האלה, שנגיד במקרה של החלון, הם פשוט זיהומים או נמצאים לא במקום הטוב שלהם. האטומים לא אוהבים להיות ברמה מעוררת. הם לא אוהבים להיות אנרגטיים, הם שואפים להיות ברמת...
מינימום אנרגיה.
Yeah. ברמת הבסיס שלהם, ולכן הם צריכים להיפטר עכשיו מהאנרגיה הזאת. הם יעשו את זה על ידי ויברציות. זאת אומרת, יהיה טיפה רעידה באטום, האטום ירעד טיפה, וככה הוא ייפטר מהאנרגיה שהוא צבר. הרעידה הזאת, אנחנו מפרשים אותה כחום. אז ביום קיץ, כשאנחנו נשים את היד על החלון, אנחנו באמת נרגיש שהוא מתחמם טיפה. פיזור, לעומת זאת, אנחנו, אם לא ניקינו את החלון מאוד 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 טוב, אז אנחנו נראה שיש שם חלון. ואנחנו נבחין בחלון בגלל שיש אור שמתפזר מהחלון לתוך העיניים שלנו. אגב, בחלון מלוכלך יותר קל להבחין בגלל שאבק מפזר יותר טוב את האור.
כן, אבק ולכלוך. אוקיי, אז זה בעצם נגענו בשני מילים מתוך התופעה, פיזור ובילואין, ובעצם עכשיו אנחנו מכניסים את המאולץ. מה הכוונה כשאנחנו מדברים על פיזור מאולץ?
אז בוא נזכר שנייה בבליעה. אז בעצם האור שלנו, למשל שמדובר בלייזרי סיב, האור מתקדם בתוך סיב, בתוך תווך מסוים. אבל התווך הזה הוא מיועד להיות שקוף לאור שמתקדם בו, כן? כי אנחנו רוצים שבסוף יצא לייזר. בסיכוי מסוים יש את הזיהומים שיבלעו, ואז אמרנו שבעצם כל אטום שבולע את האור מתחיל לעשות טיפה ויברציה. עכשיו בוא נדבר על, על רוחב ספקטרלי, זאת אומרת, כמה צבעים מכיל האור שנע בתוך החומר שלנו.
כן, וכמה צבעים או כמה גוונים של אותו צבע גם, אפשר לחשוב על זה.
נכון. אז ככל שיש לנו, אז בפיזיקה צבע יש לו פירוש ישיר לאנרגיה. זאת אומרת, הצבע של האור מצביע על אנרגיה מסוימת שיש לו. אז אם עכשיו יש לי רוחב ספקטרלי גדול, ויש שם הרבה צבעים, ואנחנו חווים, חלק ממנו חווה בליעה, בעצם כל אטום שמקבל אנרגיה מחלקיק של אור, ירקוד או ינוע טיפה בצורה אחרת, כי יש כל מיני סוגים של אנרגיות בתוך האור שמסודר. אז זה כמו אנשים שרוקדים במסיבה, בפרי סטייל, כל אחד זז איך שבא לו, וזה בסדר. מה קורה כשאנחנו מקטינים את הרוחב הספקטרלי של האור שנע בתווך? זאת אומרת שעכשיו באמת כל חלקיקי האור, יש להם כמעט כמעט אותה אנרגיה. השונות באנרגיות היא מאוד מאוד קטנה. הצבע הוא כמעט אחיד, ועכשיו כל אטום שיחווה בליעה של האור הזה, בעצם יזוז באותה צורה כמו השכן שלו. אז אנחנו נקבל אטומים שזזים באותה צורה, ואנחנו נקבל קצת יותר תגובה של גל של אנשים באצטדיון.
כן, אנחנו קוראים לזה התנהגות קוהרנטית. זאת אומרת, אם באמת ניקח את דוגמת הגל באצטדיון, זה כל אטום הוא איש, כל המשחק, אנשים קמים, הולכים, קמים, קמים, יושבים, קמים, יושבים, זה אין תנועה מסונכנת ביניהם, אבל כאשר מתחילים לעשות זה בסונכן, בצורה מסונכנת, אנחנו מקבלים את הגל הזה שנע לקהל של האצטדיון. כל אטום הוא איש שנעמד ומתיישב ביחד בצורה סינכרונית.
נכון. ואז עכשיו אנחנו יכולים במקום לדבר על אטום אחד, לדבר בעצם על גל של אטומים, גל שמתקדם בתוך החומר, ולזה אנחנו קוראים גל אקוסטי או פונון. וזה הזמן להיזכר שגם האור שלנו הוא למעשה גל אלקטרומגנטי. אז עכשיו במקום לדבר על אינטראקציה של חלקיק של אור ואטום, בואו נדבר על אינטראקציה של גל של אור שמתקדם, לעומת גל אקוסטי שמתקדם, ולפעמים הוא מתקדם לצד השני. בצד, לכיוון שהוא הפוך לכיוון ההתקדמות של האור.
אוקיי, אז בואי שנייה נעשה פה קצת סדר. אז יש לנו איזשהו סיב אופטי, שאנחנו מכניסים לתוכו אנרגיה, ובאיזשהו שלב אנחנו יכולים לקבל מצב שהאנרגיה הזאת תיבלה. אנחנו מכניסים לתוכו אור, חלק מהאור הזה הולך להיבלה בסיב, בחומר של הסיב. הבליעה הזאת הולכת לייצר לנו איזושהי תנועה של האטום, שהוא הולך להרעיד עוד אטומים אחרים לידו.
למעשה אנחנו הולכים לייצר תנועה של כמה אטומים, אבל כך שהם רועדים ביחד, באותו מה שנקרא תדר, כן? באותו קצב. וזה יכול ליצור לנו את הגל הזה. רק שכל האטומים רועדים בצורה מסונכרנת.
אוקיי, אז אנחנו מכניסים את האור שלנו, אנחנו מייצרים את הגל, זה ברגע אחד, מיד ברגע שאחריו, אנחנו ממשיכים להכניס את האור, כן? אז האור שלנו ממשיך להגיע, ואז הוא נפגש עם הגל שהאור שהיה רגע לפניו יצר.
נכון. ועכשיו בעצם יש לנו פיזור בין שני גלים. רק שהפעם, בגלל שהאנרגיה שלהם מוגדרת היטב, זאת אומרת, לגל האופטי יש אנרגיה מאוד מסוימת, וגל האקוסטי גם מגיע עם אנרגיה מאוד מסוימת, הפיזור הוא לא יהיה כמו פיזור של מנורה בבית או פיזור של השמש. הוא גם יהיה מאוד מסוים, מאוד כיווני, בצבע מאוד מאוד ספציפי, והוא ינוע לצד השני. עכשיו צריך להיזכר שאנחנו מדברים בלייזר. ולייזר, התפקיד שלו זה להגביר את האור. זה חלק מהדברים שהוא עושה.
נכון, הוא מאלץ את הקודם עם מיכל.
נכון, כאן גם המילה הפליטה מאולצת, כי הוא מאלץ את האור ללכת לכיוון מסוים, הוא מאלץ את האור להגברה. אבל מה שמוגבר בכיוון אחד, אם נוצרת החזרה לכיוון השני, הוא יוגבר גם לכיוון השני. וזאת בעיה, כי בעצם השילוב הזה בין הפיזור שהוא מאוד מוגדר היטב אנרגטית וכיוונית, לבין ההגברה שכל הזמן קורית בלייזר, יוצרת לנו פולס מאוד חזק של אור, רק שהפולס הזה נע לצד השני, ולא לכיוון היציאה של הלייזר.
אוקיי, והאור שחוזר הוא בדיוק אותו אור כמו שהלך לכיוון אחד, לכיוון היציאה?
אז הוא כמעט בדיוק. אנחנו מדברים על רוחב ספקטרלי שהוא מאוד מאוד צר, נכון? כל אחד מוגדר עם אנרגיה מאוד ספציפית.
ולכן, צבע מאוד ספציפי, גוון ספציפי מאוד.
נכון, ולכן גם יש סטייה ביניהם, כי לפי כל חוקי שימור האנרגיה, תמיד יש טיפה אנרגיה שהולכת לאיבוד בתהליכים האלה, אבל הסטייה היא מאוד קטנה. הסטייה היא של עשרות פיקומטר, זאת אומרת, האור שחוזר יהיה מוסעת עשרות פיקומטר לצד האדום של הספקטרום, מאשר האור שהגיע במקור מהלייזר.
אוקיי, ולמה זה קורה? Yeah, קודם כל נגיד פיקומטר זה אלפית הננומטר, כשננומטר זה מיליונית המילימטר.
כן.
Okay. קטן.
קטן ממש מאוד, קטן. ממש ממש הבדל קטן.
כן, ועדיין זה, אנחנו רגישים לזה.
נכון.
אוקיי, אז למה כאילו הוא לא חוזר בדיוק באותו אורך גל, באותו צבע?
הוא לא חוזר גוון. בגלל שיש, עדיין יש עיבוד, קצת עיבוד אנרגיה בתהליכים האלה. הבעיה העיקרית שלנו עם הפולס הזה שחוזר, זה שהוא מפרק לנו את הלייזר. כי למעשה הלייזר לא מורכב רק מסיב אופטי, יש שם עוד כל מיני רכיבים שהתפקיד שלהם לנתב את האור בצורה טובה ונכונה, והרכיבים האלה לא מיועדים להעביר פולס כל כך עוצמתי לצד השני. ולכן זו תופעה שלפחות בתחום הלייזרים אנחנו מנסים תמיד להתגבר עליה.
אוקיי, אז בעצם אנחנו, יש לנו את הסיב האופטי, אנחנו מעבירים בו אור, האור הזה מחמם נקודתית את התווך. החימום הזה בעצם יוצר לנו פונון, גל אקוסטי, ואז הגל האקוסטי הזה מתנגש באור שאנחנו ממשיכים לשדר לתוך הסיב. ההתנגשות הזאת היא מחזירה לנו אור אחורה, והאור האחורה הזה הוא מבחינתנו, הוא נחשב בעיה, הוא מפריע לנו. זה תמיד כאילו קורה, זה...
אז התופעה הזאת היא תופעה סטטיסטית, כי כמו שאמרנו, התפקיד של התווך שבו הלייזר נע בתוכו, התפקיד שלו זה להעביר את הצבע הזה של הלייזר, ויש סיכוי מסוים לבליה, כמו שיש סיכוי מסוים לפיזור. יש דברים שמעלים סטטיסטית את הסיכוי הזה ליצור את הגל. אז אחד הדברים זה העוצמה, או למעשה צפיפות האספקט, זאת אומרת צפיפות העוצמה בפרוסה מסוימת של חומר. ככל שיהיה לי יותר עוצמה, כך הסיכוי לפגוע באטומים ולגרום להם בדיוק להתנדנד אותו הדבר, הוא יעלה.
אני רק אגיד שאנחנו רוצים להעלות עוצמה, כי נניח אני, יש לי מד טווח, מד לייזר, כמו שיש למשטרה, ואני רוצה שהוא ימדוד לי מרחקים מאוד מאוד גדולים. אז אני צריך לשדר בעוצמה מאוד גבוהה, כדי שהאור יוכל להתגבר על האוויר שהוא צריך לעבור בדרך עד למטרה, ולחזור עד לאובייקט ולחזור. אז זה סיבה אחת להעלות את העוצמה.
נכון, אז עוצמה זה בדרך כלל פרמטר שאנחנו לא רוצים להוריד. כן. אבל עוד פרמטר זה כמה חומר יש לנו. בכמה חומר האור שלנו פוגש. כי למעשה אנחנו מדברים על שטח חתך. אז על כל פרוסה של, אם תחשבו על חומר שהוא גליל, על כל פרוסה מהגליל הזה, יש סיכוי מסוים שכל הכוכבים בשמיים יסתדרו ויווצר גל. ככל שיש לנו יותר פרוסות, יותר אורך של תווך, יש לנו יותר סיכוי, יותר ניסיונות לזכות בלוטו. אז באמת אחד השיקולים זה האם אפשר לשמור על תכונות הלייזר ועל עוצמת הלייזר, אבל לקצר את התווך שבו הוא עובר.
אוקיי.
עוד אחד הדברים הכי משפיעים זה בעצם הרוחב הספקטרלי. Okay. כי אמרנו שאם הרוחב הספקטרלי יהיה רחב יותר, אז בעצם כל אטום יקבל אנרגיה טיפה אחרת, ואז הסיכוי לזה שכולם יסתדרו יפה יפה בתוך גל, הסיכוי הזה ירד. ולכן הרבה פעמים זה הפרמטר הראשי שאנחנו משחקים איתו. זאת אומרת, היינו רוצים לעשות לייזרים מאוד 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 צרים, אבל לפעמים אנחנו צריכים להרחיב אותם טיפה בשביל להימנע מהתופעה הזאת.
אז אמרנו שיש לנו את הלהט העוצמה שיכולה לגרום לנו לפיזור הזה, יש לנו את האורך התווך, שאנחנו מעבירים בו את האור. יש לנו את הרוחב הספקטרלי, את החדות של הגוון שמשפיע לנו. יש לנו עוד דברים שמשפיעים לנו?
שכחנו להגיד כיתוב. אתה בטח תדבר על כיתוב באחד הפרקים שלך.
אנחנו נזכיר את זה, אני חושב שבכל פרק מזכירים את זה בערך, אולי כדאי להגיד על זה אבל איזה משפט.
אז כיתוב זה בעצם הכיוון שבו השדה המגנטי, השדה האלקטרומגנטי מתנדנד, השדה של הגל של האור שלנו.
כן.
והוא בהקשר הזה של פיזור ברילואן והנדנוד של האטומים, הוא גם פרמטר בכמה האטומים התנדנדו בצורה שווה. זאת אומרת, אם יש באור כל מיני סוגים של כיתובים, כל מיני סוגים של שדות, של כיוונים של שדות, אז האטומים יכולים להתנדנד אולי באותה משרת, באותו תדר.
באותה אמפליטודה.
באותה אמפליטודה, אבל לא באותו כיוון. אז זה עוד פרמטר שבעצם מוסיף לזה, ככל שהאור שלנו יותר מקוטב, זה יגרום עוד פעם לסיכויים יותר גדולים, שכל האטומים יתנהגו בדיוק אותו דבר, ויצרו את התנודה הזאת בצורה קוהרנטית.
כן, שדה הוא בדרך כלל, במקרה הכי פשוט, השדה יהיה מונח לכיוון ההתקדמות של הגל, וזה אומר שאם הגל שלי הוא מתקדם קדימה, הולך קדימה, אז הגלים בים הם דוגמה טובה לזה, הגל של הים מתקדם לכיוון החוף, אבל התנועה של האטומים היא מאונכת לכיוון ההתקדמות. אז אפשר לחשוב על זה ככה, בעצם כסוג של כיתוב. הכיתוב שם הוא מאונך. אוקיי, אז אמרנו שהתופעה הזאת היא בעצם, היא לא טובה לנו, היא יכולה לשרוף לנו את הלייזרים שאנחנו עובדים עליהם כל כך קשה כדי לבנות אותה. איך אנחנו יכולים לעקוף את התופעה הזאת?
אז לעקוף, קודם כל, כמובן שהתופעה תלויה בחומר. כן? זאת אומרת, רוב התופעה נגרמת על ידי החומר, על ידי סידור האטומים בחומר, ולכן הרבה יצרנים שמייצרים את החומרים המיוחדים האלה, באמת משחקים ברמה הכימית עם האטומים, עם הניקיון של החומר, עם האילוח של החומר בכוונה באטומים אחרים.
אילוח זה הכוונה היא להכניס אטום מסוג אחר לתוך האוסף של אטומים מסוג אחד.
נכון.
קצת ללכלך.
קצת ללכלך בכוונה, אבל ללכלך לכלוך מסודר.
כן.
ואז בעצם לשבור, לנסות לשבור את התופעה הזאת, כי התופעה הזאת, המקור שלה הוא בסדר. צריך שיהיה סדר טוב כדי שהתופעה הזאת תתקיים. אז אנחנו רוצים לשבור טיפה את הסדר, אבל בצורה שזה לא ישפיע על התכונות האחרות שאנחנו רוצים לשמר.
אז כאילו, זאת אומרת שבעצם במבנה סריגי, מסודר, שהאטומים ממש יש להם מבנה מחזורי שחוזר על עצמו, שם יהיה הסתברות יותר גבוהה, מאשר במבנה שהוא אמורף והוא חסר צורה כזה, כל מיני בלגן של אטומים.
הרבה יותר קל לגרום לגל כשיש אנשים שיושבים באצטדיון בשורות, מאשר שתגיד לאנשים בצומת עמוסה, עכשיו תעשו לי גל.
יפה, נכון מאוד. איזה עוד דרכים אנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לעקוף את ה...
אז בעצם זה הדברים שדיברנו עליהם. זאת אומרת, את ההספק אנחנו בדרך כלל לא מעוניינים להוריד. רוחב ספקטרלי. הרבה פעמים אנחנו נאלצים טיפה להרחיב את הרוחב הספקטרלי, בשביל להימנע מהבעיה הזאת. כיתוב יכול להשפיע, אבל זה שוב תלוי בתכונות של הלייזר שאנחנו רוצים. לפעמים אנחנו לא מוכנים לוותר על כיתוב. ולשחק עם האורך של התווך. כלומר, לנסות לעשות את הלייזרים שלנו עם כמה שפחות חומר. אגב, באוויר, למשל, מאוד, כאילו, מאוד קשה, בלתי אפשרי לעשות תופעה של פיזור ברילואין מולץ, בגלל שאין סדר במולקולות של האוויר.
כן, גם זזות כל הזמן, לא...
נכון. אגב, במים כבר יש.
במים כבר יש.
במים כבר יש.
זה באמת מעניין איך עושים את זה. אז אנחנו, אחד הדרכים אמרנו לטפל ב... לעקוף את הבעיה הזאת, היא בעצם לעשות הרחבה של הרוחב הספקטרלי שלנו, נכון? במקום לעבוד בגוון ספציפי, לעבוד במגוון גוונים. איך אנחנו בעצם מבצעים את הרחבה הזו?
אנחנו משתמשים בכבישים מיוחדים שמושפעים ממתח שפועל עליהם. בעצם המתח הזה גורם לגביש טיפה לשנות את מקדם השבירה שלו. עכשיו, שינוי של מקדם השבירה גורם גם לשינוי באורך הגל. כי...
מקדם השבירה רק נגיד שזה בעצם פרמטר שאומר כמה מהר האור נע בתוך החומר.
נכון, הוא באמת מושפע מכמה מהר אור נע בתוך החומר. תחשוב שאם אתה עכשיו מנסה לנוע בתוך חדר ריק, אז אתה יכול לנוע במהירות הרבה יותר גבוהה מאשר בתוך חדר עם מלא מלא רעיתים. ההשפעה הזאת על מקדם השבירה אז משנה את אורך הגל, ולמעשה, אז אם אני מפעילה מתח או לא מפעילה מתח על הגביש, אני יכולה לנוע בין אורך גל אדום לאורך גל כחול. עכשיו, מה קורה אם אני עושה את זה ממש מהר ובכל מיני תדרים? אז אם אני עושה את זה ממש מהר ובכל מיני תדרים, אני יכולה בעצם למלא את כל הספקטרום הזה, את כל הצבעים שנמצאים בין אדום לכחול. עכשיו, כמובן שאני, זאת הגזמה פראית, בגלל שהרוחב שאנחנו יכולים לשלוט בו הוא ברמה של עד מאות פיקומטר ולא יותר.
שזה אומר באמת, הגזמה ממש פראית.
ממש פראית, אבל זה מספיק לנו. זה מספיק בשביל להקטין ממש את הסטטיסטיקה של התופעה של הפיזור הברילואין המאולץ. איך אנחנו מגיעים להפעלת מתחים בתדרים כאלה גבוהים? זה כבר פיתוח שלם של תדרי RF, ובאמת יש המון טכנולוגיה של תדרים גבוהים שמעורבת בזה, תדרים גבוהים אלקטרונים שמעורבת בהשפעה על הגביש הזה.
אוקיי, אז אנחנו מתארים את זה פה, אבל את הפיזור הזה, את החזרה של האור שקורית מהפגיעה בגל האקוסטי, אנחנו מתארים את זה כבעיה, אבל... זה, אנחנו חווים את זה ככה, אפשר באופן כללי גם לא לחוות את זה כבעיה, אפשר לנצל את זה למטרות טובות גם.
נכון, באמת אפשר לנצל את זה למטרות של גילוי טמפרטורה וגילוי לחצים ומאמצים על חומרים. אם תחשוב שנייה על איזשהו חומר שהוא גליל, ואני רוצה למדוד מה הטמפרטורה האמיתית עמוק בתוך החומר. קשה לעשות את זה, כי אני יכולה לשים טרמיסטור מבחוץ, אבל זה לא יגלה לי מה הטמפרטורה האמיתית בתוך הגליל. אותו דבר עם לחץ. למשל, יש לי איזשהו חומר שאני צריכה לדפון אותו, ואני צריכה לראות איזה מאמצים הוא חווה בעקבות התפינה הזאת. Mm-hmm. שוב, אני יכולה למדוד אותו רק מבחוץ, אבל קשה לי למדוד עיוותים שלו, או באמת המאמצים שהחומר חווה בתוך הגליל. וכאן מגיעה בעצם תופעת הברילואן. כי אמרנו שהפולס שחוזר הוא מוסט טיפה, כן? בעשרות פיקומטרים מהלייזר המקורי. אז אפשר לשדר לייזר לתוך החומר שאנחנו מעוניינים לבדוק, בכוונה לעורר את תופעת הברילואן, ולקלוט את הפולס שחוזר. הרווח הזה, המרווח בין הצבע שבו היה הלייזר לצבע של הפולס החוזר, הוא נותן הרבה אינפורמציה על הטמפרטורה ועל המאמצים שהם ממש בתוך החומר.
איך בדיוק הוא נותן קשר לטמפרטורה, נגיד? כאילו, מבחינת לחצים ומאבטים, אני יכול לדמיין את זה שיש לך איזה אזור מסוים בפנים שהוא טיפה שונה בגלל המאבטים, בגלל הלחץ שמופעל, ואז משם אנחנו בעצם מייצרים, הוא הטריגר בעצם להחזרה של הברילואן.
אז בסוף זה הכל עניין של איך האטומים רועדים. כשהאטומים שלי רועדים, כשאני אפעיל לחץ, אני אעוות את הרעידה שלהם. הם ירדו טיפה בצורה אחרת. אם אני אפעיל טמפרטורה, טמפרטורה בדרך כלל מכניסה לנו מה שנקרא רעש טרמי, היא גורמת גם לסטייה בוויברציות של האטומים. כל סטייה כזאת בוויברציה של האטומים, למעשה תשנה את הצבע של הפולס שחוזר. כמובן שזה מורכב ממודלים מאוד מסובכים שצריכים לקחת בחשבון את כל תכונות החומר ודברים כאלה, אבל לפעמים זה משתלם כי זה באמת הדרך היחידה למדוד את הדברים האלה כשהם קוראים ממש בתוך החומר.
ויש גלאים כאלה שאפשר פשוט לקנות, כן? אוף דה שלף.
זה לא אוף דה שלף, כי בסופו של דבר זה מחייב אנליזה מאוד מעמיקה. אז זה לא בדיוק אוף דה שלף, אבל כן יש מערכות כאלה שניתן להשתמש בהן.
אז בואי נסכם בעצם על מה דיברנו היום. דיברנו על זה שאנחנו מעבירים אור בתווך מסודר יחסית. האור הזה הוא נבלה נקודתית באזור מסוים בחומר. הבליעה הזאת מייצרת לנו פונון, גל אקוסטי. הגל האקוסטי הזה הוא מתנגש בגל האור שאנחנו משדרים פנימה לתוך החומר. והוא מחזיר את הגל האור הזה אחורה בהסתה קטנה של אורך הגל. התופעה הזאת היא בעייתית לנו, כי אנחנו בעצם מדברים פה על שידור של ספקים יחסית גבוהים. חומרה שלנו לא ארוכה להתמודד עם זה שהיא מקבלת בחזרה אנרגיה. ודיברנו על המקורות שלה, שזה העוצמה, האורך התווך, הרוחב הספקטרלי, החדות של הגוון, והכיתוב של של הגל הנכנס. ונתנו גם דוגמה למצב שבו התופעה הזאת היא לא בעתיד, אלא היא דווקא משהו רצוי, כמו למשל בגלאים שמגלים לנו טמפרטורה ומעוותים בתוך חומר. אז תודה רבה, דוקטור אנה.
תודה רבה, היה לי ממש כיף להתארח פה.
תודה. ואני מזמין שוב פיזיקאים מתוך אלביט או מחוץ עלה שמעוניינים לדבר על תופעה פיזיקלית כלשהי שמעניינת אותם, אני מזמין אותם לבוא ולהתראיין פה בפודקאסט, ונשתמע בפרק הבא. להתראות.